נלמד היום הלכות מזוזה. נאמר בתורה בשתי פרשיות, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תודה רבה. כך נאמר בפרשת שמע, וכך נאמר בפרשת ויה עם שמוע. ואם כן, מצווה שאת שתי הפרשיות האלו נכתוב ונקבע על מזוזות הבית שלנו. והוסיפה התורה ואמרה בסוף הפרשייה השנייה של מזוזה, פרשת ויה עם שמוע, למען ירבו ימיכם ימי בניכם. ומכאן למדו שמי שמקיים את מצוות מזוזה יזכה לאריכות ימים. כמובן יש דברים שגורמים לקיצור ימים ויש לאריכות ימים, והתוצאה המשולבת היא כוללת את הכל, אבל העניין של המזוזה גורם לתוספת ימים. כי זו בדיוק המצווה האחרונה שנאמרה פרשת ויה עם שמוע. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם ומבניכם. אז זה ממש סמוך. ואפילו השולחן ערוך, שלא כותב בדרך כלל דברי אגדה, כתב יורדיה סימן רפ"ה, סעיף א', כל הזעיר ומצוות מזוזה יאריכו ימיו וימי בניו, ואם אינו זעיר, יתקצרו. וצריכים אולי לעמוד קצת על הטעם של המצווה. הבית של האדם יכול לגרום לאדם לאיזושהי גאווה, לאיזו תחושה של ביטחון מופרז. יש לו בית, הוא מוגן, מי יכול נגדו? ביתו זה מבצרו. וצריך שידע גם בתוך הבית, שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו, ושהקדוש ברוך הוא מקיים אותו, ויזכור את מה שכתוב במזוזה. מה כתוב במזוזה? שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, אין עוד מלבדו. וממילא, כיוון שאין עוד מלבדו, אז ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך, כיוון שהוא היחיד והוא בורא את הכל, אז צריך לאהוב אותו בכל לבבך, בשני יצריך, בכל נפשך, כיוון שהוא מחיה את הכל, והחיים הם רק ממנו. אז אם יש התנגשות בין הקשר איתו ובין החיים, אז הקשר איתו קודם, כי זה יסוד החיים. ואחרי זה בכל מודיך, גם הממון צריך להיות לשם שמיים. ואחרי זה הזיכרון, איך לזכור את העניין של האמונה, לומר את זה בכל יום, בבוקר, בערב, שזה יהיה בתפילין ושזה יהיה במזוזות. זו המצווה. כלומר, אותו הרעיון צריך להיות גם בתודעה שלנו, וגם לקשור את זה לגוף שלנו, וגם לקבוע את זה על מזוזות הבית. ועל ידי כך, הרעיון של האמונה מלווה אותנו תמיד. וזה על הפתח של הבית, כדי שאדם יראה את המזוזה, גם כשנכנס וגם כשיוצא. כשנכנס, אז אמרנו, אדם נכנס לביתו, יכול להרגיש, זהו, כאן אני בטוח, כאילו את זה אני בניתי, זה הכל שלי. ולא, גם זה של הקדוש ברוך הוא. ולכן צריך לזכור את האמונה, ואז כשהוא ייכנס לבית, יעשה בבית דברים יותר טובים. וגם כשהוא יוצא החוצה, צריך להיזכר במזוזה, ומתוך כך, גם כל יציאתו תהיה טובה יותר, איכותית יותר, מתוך שהוא במעבר הזה, שבין מצב בית למצב חוץ, כל פעם שהוא נמצא במעבר, במיצר הזה, אז הוא זוכר, וככה הוא עובר לשלב הבא. זה הרעיון שיש במזוזה, שהיא גם קבועה בבית ומוסיפה קדושה בבית, וגם מלווה את האדם במעבר שלו מהבית אל החוץ ומהחוץ אל הבית, שבכל מצב צריכים ליווי של דברי אמונה והדרכה. ועל ידי זה החיים של אדם יהיו גבוהים יותר, מרוממים יותר. ולכן גם נוהגים לגוע במזוזה כשנכנסים ויוצאים, כדי לשים לב. ויש נוהגים גם לנשק את המזוזה. כן. יש באמת ששואלים שאולי אם כולם מנשקים את המזוזה, אז יהיה בסוף, אולי יעבירו מפה לפה מחלות. כי אנחנו היום יותר מודעים שהמחלות עוברות מפה לפה. אני באמת מודע לזה. אני מנשק לא ממש אותו מקום, כדי שלא להעביר מחלה. אם כי זה בכל זאת גם אי אפשר להיות יותר מדי איסטניס. כלומר, באמת צריך לעשות מחקר. מנשקי המזוזות חולים יותר ממי שלא מנשק מזוזות. לא בטוח. כי יכול להיות שדווקא כשאדם יותר נמצא עם אנשים, נניח, אני אומר, נניח רב היפוכונדר, איך הוא לוחץ יד כל הזמן לאנשים? תארו לכם, לוחץ יד 300 איש בליל שבת. אחד חולה? אז הוא יהיה חולה גם כן. כלומר, מספיק אחד. אבל מה קורה? כנראה שאדם שנפגש יותר עם חיידקים, הוא גם קצת יותר מחוסן. כי הוא נתקל בזה. כמו שאומרים, לפעמים מתייעצים, כדאי שאדם ישתה מים נקיים בלבד, וזה מאוד מאוד יקפיד. אז אומרים, מצד אחד יש בזה מעלה, מצד שני, אדם נעשה כל כך רגיש, שסוף כל סוף הוא חי בעולם הזה. פעם אחת הוא ייפגש עם איזה חיידקיק חלשנו, שהוא האחרים לא יכול לעשות להם כלום, אבל הוא כל כך רגיש, רק ידפק בו וכבר יהיה חולה גדול. יתפוס מחלה גדולה. בקיצור, גם להיות יותר מדי זריז וחששן לא טוב, אבל מידך גיסה, אפשר לגרוע ולנשק, ולא חייבים שזה יהיה באותו מקום. גם צדת המנהג לנשק, הוא לא כתוב בראשונים. זה מוזכר באחרונים, בחלק מהאחרונים. מה שיותר מוזכר, לגרוע במזוזה. כלומר, לשים לב למזוזה. וזה כן יותר חשוב, כדי להיזכר בעניין של המזוזה. זה חשוב. כמובן, חיבוב המצווה זה גם לנשק. אגב, אני מתוך המודעות הזו, אני גם, כשאני מנשק את הספר תורה, אז אני מנשק עם הציצית. וגם, מנשק את הציצית טיפה במקום אחר. כלומר, זה 3 סנטימטר משם, משהו כזה. אבל שוב, אלה שעושים כך יותר בריאים, אני לא יודע. זה, איך אומרים, מי שחושש, אז הוא צריך לחשוש. כלומר, מי שכבר יש לו מודעות לזה, אז יכול להיות שיש מקום שיחשוש. מי שאין לו מודעות, אז עד רבה, יש בזה גם מעלה שאדם מחבב את המצוות, ויהיה בסדר. שומר פתאים השם. ובסופו של דבר, לא חושב שאפשר לעשות סקר, שאנשים שמנשקים ספר תורה ומזוזות, ככה ממש, נעשים יותר חולים. להפך. יש סקרים שאנשים דתיים מעריכים ימים קצת יותר. כלומר, כשעושים ממוצע רחב שהרבה מאוד אנשים, אז יוצא שמעריכים ימים בשנה, שנתיים. כלומר, קצת פחות מתחים, קצת פחות מחלות לב. אני לא מדבר עכשיו משהו בנס. מה שהרופאים מסבירים, שזה עניין שקצת נותן מנוחה לאדם. ככה מסבירים. והאמת, אנחנו לא מחפשים מסביר אחר. כי שכר בעי על מלאכה, כלומר לא מחפשים שיהיה פה משהו על פי נס. עיקר זה שאדם זוכה בעולם הזה לעשות, לקיים תורה מצוות, זה להידבק בקדוש ברוך הוא, ולחיות חיים נצחיים בעולם הבא, עולם הנשמות, בתחילת המתים, להיות קשור לנצח בעניין האלוקי. זה העיקר. וכמובן, ככל שהעולם יהיה יותר מתוקן, ויותר קשר בין העולם הזה לעולם הבא, כך גם הברכות יתגלו יותר בעולם הזה. ואז יהיה עוד יותר ניכר. כמו שכשאנחנו מסתכלים על ממוצעים גדולים, אז רואים יותר ברכה בארץ ישראל, יותר ברכה במשפחות, וכך יוצא בזה. בזה כן אפשר לראות. וככל שהמצב יותר מתוקן, אפשר לראות את זה יותר ויותר ויותר. כן, זה אם כן דבר עמוק ודק שצריכים ללמוד להתבונן בו. אבל באופן כללי, ישנן מצוות מסוימות שבהן הוזכר במפורש שדי זה אדם זוכה לאריכות ימים. אחת המצוות, אמרנו, זה מצווה של מזוזה. והנה חינמי, בהחלט יכול להיות, שאדם שהוא מודע לתורה ומצוות, צריך גם לשים לב למצוות שמקצות ימים. ואז, כלומר, לעבירות שמקצות ימים. וכלומר, יש עבירות ומצוות שההשפעה שלהם יותר ניכרת בעולם הזה. ושפחות ניכרת בעולם הזה. אז העניין של המזוזה זה מהמצוות שההשפעה שלהן יותר ניכרת בעולם הזה. טוב, נמשיך אם כן. מצוות תפילין ומזוזה הן לא מצוות דומות. גם כותבים פרשיות, מניחים אותם, ההבדל הוא קודם כל שבתפילין ארבע פרשיות, שתי פרשיות נוספות של קדש והיה כביחה, שעוסקות יותר בעניין של יציאת מצרים, והקדושת ישראל שמתבטאת בחורים, וגם החזון של להיכנס לארץ, שהוא גם כתוב בסופו של דבר בפרשת ויהי עם שמוע, למען נבואים מכם מבניכם על האדמה, שזה ארץ ישראל. אבל בפרשות האלה את זה יש יותר, ועוד הבדל, שמצוות תפילין היא מצווה שחייבים בה רק גברים, כי מצווה שהזמן גרמה, ואילו מצוות מזוזה חייבים בה גם נשים. כלומר, גם אישה שגרה לבד חייבת לקבוע מזוזה בביתה, אין במצווה הזו הפרש בין גברים ונשים. לא רק זה, לא רק בבית פרטי יש מצווה, אלא גם בבית משותף. כי נאמר, ובשעריך, שערים זה בדרך כלל מקום שמשותף. ולא רק שער של חצר, שהוא שער של כמה בתים, אלא גם שער של עיר. גם שערי העיר חייבים במזוזה. אם הרוב גויים, אז כבר לא חייבים. אבל אם הרוב יהודים, חייבים במזוזה. הולכים אחרי הרוב. בחוץ לארץ היו מקומות שהרוב היו יהודים, אבל לא יכלו לקבוע מזוזות מכל מיני חששות. א', בעלי הבית היו גויים, ולא תמיד נתנו רשות. ולפעמים גם היו מבזים את המזוזות. אז אונס. ויכול להיות שגם לא אונס, כי יכול להיות שאפילו שהם רוב, הם לא בעלי הבית. מי שהוא יותר בעל הבית, יש לו אולי כוח, כמו של רוב. ועל כן, בשערים של העיר העתיקה, כן צריך לקבוע מזוזה. למרות שהרוב, התושבים שגרים בעיר העתיקה, עדיין הם יהודים. כלומר, הרוב הם ערבים ורק מיעוט עדיין יהודים. מכל מקום, הבעלי הבית זה יהודים. ולכן צריכים לקבוע מזוזות. אינני יודע אם זה בכל המקומות, בכל השערים, אבל יש שערים שראיתי שיש מזוזות. בכל חדר וחדר שיש לאדם בביתו, צריך לקבוע מזוזה. בכל חדר. כלומר, יש אנשים שטועים לומר שמזוזה צריכה להיות רק בכניסה לבית. ולא, בכל חדר. אמנם חדרים שהם בזויים, שם לא קובעים מזוזה. אבל כדי שיהיו בזויים, צריך להיות לגמרי, לגמרי בזויים. זאת אומרת, או שירותים, או מקלחת. אבל חדרים אחרים, כבר חייבים, כבר חדר שאדם ישן בו, חדר שיש בו תינוקות, וגם מחתלים שם את התינוקות, חדר כזה חייב במזוזה. למרות שעושים שם דברים שהם לפעמים לא מכובדים, ולכן יש הבדל איך מניחים את המזוזה. כאשר מניחים את המזוזה בחדר שאנשים שם תמיד לבושים, חדר מכובד, אז עדיף לשים את המזוזה בשפופרת של זכוכית, כדי שהיא תיראה כלפי חוץ. ככה יותר טוב. ואילו בחדר שבו אנשים לפעמים ערומים, הרבה פעמים צריכים לדעת, הפתח של הדלת שהיא סגורה, אז המזוזה תמיד בחוץ. כלומר, כי הדלת היא תמיד נפתחת פנימה. אז אם סוגרים, אז גם אם אדם מתלבש שם, אז המזוזה היא לא נראית לו. כי המזוזה צריכה להיות תמיד יותר כלפי חוץ. כלומר, באופן כללי גם, לפעמים אין ברירה ושמים את המזוזה על המזוזה, כלומר, על המקום שאפשר, אבל ככלל, אם זה בידינו, ונגיד הפתח רוחבו כך, רוחבו נגיד מטר, אז איפה נשים את המזוזה? בטפח החיצוני, כדי שהמזוזה תכלול את כל הבית, כולל חלל הפתח. היום המזוזות הן קטנות יותר, אני מדבר, מזוזה זה שם לשני דברים, זה גם למזוזה, היינו לקלף, וגם למזוזת הפתח. כי כתוב לא עושים את הפרשיות על המזוזות. זאת אומרת, המזוזות זה מה שיורד מהמשקוף. יש משקוף ויורד מהמשקוף שתי מזוזות. אז המזוזות האלה היום צרות יותר. ובדרך כלל הן כלפי חוץ, והדלת נסגרת כשהמזוזות בחוץ. אז נניח אם אדם מתפשט בחדרו, אז והדלת סגורה, אז הוא לא רואה את המזוזה. אבל אם נניח מחתלים שם תינוק, הרבה פעמים שמחתלים תינוק, הדלת פתוחה. אז הנה, זה דוגמה שהמזוזה, אם היא בשפופרת של זכוכית, זה לא מכובד. ולכן, כאשר יש דברים שהם לא מכובדים, אז צריכים שהמזוזה תהיה אטומה, לא שקופה. וכאשר אין שם דברים לא מכובדים, אז עדיף שהמזוזה תהיה שקופה. בכל זאת, חדר שבו ישנים, למרות שאמרנו שבעצם כשסוגרים את הדלת ברוב החדרים, יוצא שהמזוזה מעבר לדלת, בכל זאת, לפעמים הדלת פתוחה, אז יותר טוב שבחדרי שינה המזוזה תהיה עם בית אטום. באמת היום רוב המזוזות שמייצרים הן אטומות, כדי שהן יוכלו להיות טובות לכל המקומות. אבל המהדרים, זה טוב שיהיה לאדם מזוזה עם זכוכית בחדרים שאין בהם בעיה של ביזוי. יש עוד בעיה, שכאשר אנחנו, המזוזה היא בחוץ, כלומר אם נניח המזוזה של הבית, אז אם המזוזה בחוץ וישימו שם זכוכית, אז השמש יכולה לפגוע בקלף במשך הזמן. כלומר, החימום של השמש והקירור אחר כך, כל זה יכול לגרום שהמזוזה תדהה ותיפסל. ולכן גם בחוץ הרבה פעמים לא רוצים לשים מזוזה בתוך זכוכית. אבל אם בתוך הבית יש חדרים שהם אינם חדרים שיש בהם איזה דבר לא מכובד, אז עדיף בתוך זכוכית. אני רוצה להוסיף עוד דבר. בכל מקרה, כדאי לשים תמיד את המזוזה בתוך ניילון. מפני שמה שפוסל את המזוזות, זה בדרך כלל לחות שנכנסת פנימה, והיא נכנסה קצת לחות, ונדבקת שם באיזה אות, אז האות תדהה, הדיו יתחבר לאותיות אחרות, וזה יפסול את המזוזה. לכן, קודם כל שמים בסקית ניילון, ואני אמיץ לכם, סקית, יש סקית של אוכל לילדים הקטנים, זה סקית טובה. מפני שהיא סגורה משלושה צדדים, מכניסים את המזוזה בקצה, מקפלים קצת, ואז חותכים את ההמשך של סקית הניילון, כדי שזה לא יהיה יותר מדי ניילון מסביב, שיהיה שני סיבובים, שלושה סיבובים, ואת זה לסגור עם סלוטייפ את הניילון, ואם זה סגור טוב, לא תיכנס שם שום טיפה. זה שמור, אטום, וככה זה יישאר הרבה זמן. ואת זה לשים בתוך מזוזה, בתוך הבית. עכשיו, אמרנו, אם הבית הוא במקום חדר פתוח, חדר שאין בו דברים מגונים, בתוך זכוכית. יש בעיה של זכוכית שהיא גם לפעמים נשברת. נגיד אנחנו, הידרנו בזה. אבל המזוזות כמה פעמים נשברו גם. כי יש ילדים ומסתובבים והולכים, ופעם אחת עוברים שם, הרי דלת זה מקום צר שעוברים שם, אז נניח מובילים שם פעם איזה משהו, ונתקלים במזוזה. זה יותר פעמים נשבר. לכן המזוזות הפלסטיק זה קצת יותר נוח. אבל מלכתחילה, אם יש מזוזה מזכוכית, זה יותר טוב לחדרים שאין בהם בעיה של כבוד. ואולי זה רעיון עכשיו לייצר, הרי היום יש זכוכיות ממש חזקות שלא ישברו, ואולי שייצרו מין מזוזה שהצדדים שלה פלסטיק, אבל הפנים שלה הם של זכוכית, וככה גם יראו את המזוזה וגם לא תישבר. טוב, בכל אופן, אז למדנו על המזוזה שצריכה להיות בכל החדרים, בלי יוצא מן הכלל, חוץ מחדרים שהם בזויים. בזויים פירושו שירותים או מקלחת. כן.
מחסן צריך להם לזה?
מחסן צריך. אנחנו ממש עכשיו מגיעים לזה. חז"ל אמרו, וזה מובא גם בשולחן ערוך, יורד הארש, פי וו, סיף א', שצריכים לקבוע מזוזה ברפת בקר ובלולים. מי שקורא את זה היום נבהל. אנחנו מכירים רפתות, סרחון אימים יש שם. שם לשים מזוזה יותר גרוע במקלחת. אלא שצריך להבין את ההבדל בינינו לבין הרפתות, בין הרפתות שלנו לפעם. פעם כל משפחה מכובדת. העניים היו מסכנים, אבל האנשים המכובדים, הייתה להם פרה, היו להם כמה תרנגולים, תרנגולות, וככה היה להם קצת חלב וביצים לשימוש פרטי, ואם זכו, גם יכלו למכור. אם הפרה שלהם הייתה טובה, אז יכלו למכור גם חלב לאחרים. ומנילה, החדר שבו הייתה הפרה, מה שאמרו רפת, זה החדר ששימש כמחסן גם. כלומר, הוא היה משמש גם לשימושים ביתיים. וזה לא היה מזוהם כל כך. והצועה של פרה היא לא כל כך מזוהמת. לא כמו צועה של בני אדם. אם מדובר על רפת, שהם כל הזמן נמצאים, נמצאות שם, הפרות, וכל הזמן שם תלות את גדליהם, אז עם הזמן זה נהיה שם סרחון נורא. אתם מכירים את הרפתות, אדם במשך הזמן, הצועה שלהם זה נהיה עומק של חצי מטר, מצטבר שם, ששוטפים את זה כל פעם, וזה נשפח הצידה עד שאפשר, ילדים יכולים לטבוע בזה. עד אחר כך צריכים לנקות ולהוציא את הכל, כלומר מדובר על המון המון צועה, ולכן זה נהיה כמו מסך. אבל פרה לבד, אחת, שתיים, במיוחד שהיא יוצאת קצת לאחו, אז לא כל כך, זה לא כל כך מסריח. סרחון רגיל. מה שהיה מקובל, וגם תרנגולים אותו דבר. וגם היו מסובבות התרנגולות בחוץ. אז כך שזה לא היה הכל מצטבר שם. ולכן המקום לא היה נחשב כל כך מתונף. ולכן היה צריך לקבוע שם מזוזה. אפשר שלא תהיה שקופה כדי שזה לא יהיה אולי איזה ביזיון קצת. ואגב, מספרים ש... במקומות האלה גם היו למשל מתרחצים. היו מביאים גיגית, מחרמים מים, שם היו גם מתרחצים. כלומר, זה מקום שהיה משמש לשימוש ביתי, אבל גם הרחיצה שהיו עושים מעט לעד במקום כזה, היא לא הייתה הופכת את המקום הזה לבית מרחץ. זה היה מקום, גם הפעמים היו שם המבשלים. זה היה חדר נוסף שהיו משתמשים בו לכל מיני דברים. רק אם החדר ממש מסריח, או עושים בו תשמיש, זה תשמישו, תשמיש שהוא מגונה. מגונה, כלומר, לבני אדם זה נורמלי, אבל זה לא לכבוד המזוזה. כמו מקום שהם מתרחצים, אז קבוע נמצאים שם בלי בגדים או שירותים, שם אין מזוזה. אז אם כן, לפחות למדנו לענייננו, שמחסן שצמוד לבית, גם הוא צריך מזוזה. מפני שגם הוא משמש את הבית, והוא בכלל ביתך. אז כל חדר וחדר שיש בבית, גם הוא משמש לנו לשימוש ביתי, וגם הוא חייב במזוזה. לעומת זאת, אמרנו, יש לנו שני סוגים של חדרים שפטורים מזוזה. סוג אחד, זה בית בזוי, כמו שירותים. סוג שני, בית שהוא קדוש, בית כנסת. בית כנסת מצד הדין פטור ממזוזה. למה? כי נאמר על מזוזות ביתך, בית שלך. בית הכנסת הוא בית לאלוקים. הוא לא בית שלך. ולכן בית כנסת פטור ממזוזה. והיו פעמים רבות שבית כנסת היה משמש גם את הקהילה לעוד עניינים. היה בבית הכנסת באים עניים וישנים בירקתי בית הכנסת. ולפעמים עושים להם סעודות שמה. ולכן גם הייתה הלכה, היו עושים קידוש בבית הכנסת, והיו עושים הבדלה בבית הכנסת לכל העניים, או עוברי דרך. עוברי דרך עשירים היו סוחרים לעצמם מקום לישון, אבל העניים היו ישנים בירכתי בית הכנסת. אז היו בדרך כלל בונים בית כנסת ומבואה, ומהמבואה אולי עוד חדר, ושם היו גם ישנים, מי שצריך. וצאת, דרך אגב, זה מראה איזה מצב של קהילה יהודית. זה לא יומן. היום אנשים עשירים ועוזרים פחות לאנשים. אבל הקהילה היהודית הייתה דואגת לאנשים. אדם היה מגיע, היו עוזרים לו. ואיפה היו עוזרים לו? בבית הכנסת. כלומר, כל האנשים היו רואים מי צריך עזרה ועוזרים לו. מי היה מטפל בזה? זה לא היה איזה מישהו, זה היו הגבאים, זה היו ראשי הקהל והגבאים שהיו פעילים בשביל, בגלל ראשי הקהל לא היו ממש גבאים, אבל הם היו מעורבים בזה, כי הם היו ראשי בית הכנסת, והגבאים הם היו יותר אלה שעובדים בפועל, ואלה היו מטפלים. אותו אחד שמטפל בית הכנסת, הוא גם זה שמטפל בעניים. זה דבר שהוא, אם חושבים עליו קצת, זה דבר נפלא. היום גם צריכים למצוא דרכים איך לטפל בזה. צריך למצוא דרכים איך לטפל, כי לפעמים יש אורחים. ואגב, יש כאלה שחושבים, אם באים לפה אורחים, נניח פתאום ולא יודעים מי זה. אם זה אורחים של הישיבה, שיבואו לישיבה. אבל אם זה לא אורחים של הישיבה, אז למה בישיבה, למה פנימיה? כי צריך לדעת. זה לא בסדר להכניס לפנימיה אורחים שלא יודעים מי. אחר כך יש גניבות, או יש כל מיני בלבולים. כלומר, זה מצווה גדולה להכניס אורחים. ואם הגיע לפה, ליישוב, חצי שעה לפני שבת איזה מישהו, אז אף על פי שלא נהג בדרך ארץ שלא תהיה לפני כן, מן הסתם הוא צריך טיפול, כן? דווקא יכול להיות שיש בו מצווה יותר גדולה לארח אותו. כי זה אומר שהוא צריך, אבל זה לא צריך להיות גוף ציבורי שיעשה את זה. אם גוף ציבורי עושה את זה, אז צריך למנות מישהו שיחריע את זה בגוף הזה, שזאת תהיה אחריותו וידאג, וזה אומר גם שכל הבחורים צריכים לשים לב יותר על מה שקורה סביבה, מפני שאי אפשר לדעת, כשמתחילים לסובב אנשים מבחוץ, אי אפשר לדעת מה קורה. אבל זה לא כך צריך להיות. באמת צריך שאנשים פרטיים הם אלה שהכניסו אורחים. זה מה שצריך. שאנשים פרטיים. ככה זה. כי זה מצד הכנסת אורחים, מצד הכנסת אורחים היא לא על מוסד בעם, כן? או נאמר על עמותה. הכנסת אורחים היא על אנשים, וזה סוג שונה מישיבה. ישיבה זה סוג אחד, הכנסת אורחים זה סוג שונה. אם יש למשל אנשים, מי שיש לו חדר ליד הבית שלו, שיכול להכניס שם אנשים, ואין לו בחדר הזה דברים יותר מדי יקרי ערך. זה למשל דבר טוב, שאדם יכול להכניס שם אורח, וכיוצא בזה. ויכול להיות שאנשי הציבור צריכים לטפל, ולראות איך דואגים לאורחים שמגיעים לקראת שבת, שיהיה להם מקום לישון, ולסעודות. ועל ידי זה יזכו כולם למצוות הכנסת אורחים. ולבד מזה, שאנחנו בדיוק יצא לנו לדבר על כך בשבת, פרשת וירא. שעכשיו זה פרשה של הכנסת אורחים, שנאמר גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה, אבל היא צריכה להיות הכנסת אורחים של אדם, לא של גוף, לא של מוסד, של בן אדם. אם בני אדם מתארגנים ואומרים, כדי לעשות הכנסת אורחים צריכים למצוא איזה מוסד שיעשה את זה, ומטפלים בזה ואחרים על זה, זה יכול להיות שזה, זה אפשרי, ויכול להיות אפילו שזה ישפר את הכנסת האורחים, אבל צריכים שזאת תהיה אחריות של אנשים. טוב, אז אני חוזר לבית הכנסת. בית הכנסת עצמו פטור במזוזה, אבל החדרים שהיו סמוכים, שבהם היו אנשים ישנים ובהם היו לפעמים אוכלים אותם האנשים, אז שם צריכים מזוזה. בית מדרש, יש אומרים שצריכים לקבוע מזוזה. מדוע הוא שונה בית כנסת? כי בית מדרש לומדי התורה נמצאים שם כל היום, וכדי למנוע ביטול תורה, יתירו להם אפילו לאכול שם. אז זה כבר קצת נהיה ביתך. קצת ביתך. אז אולי צריכים שם מזוזה. ואף על פי כן דעת רוב מוחלט של הפוסקים שלא צריך מזוזה. כי סוף כל סוף, האורחים שם הם הלומדים. זה בית מדרש, בית כנסת, זה לא ביתך. ולכן, אם אוכלים שם זה הרי. זה לא השימוש הרגיל. אבל נוהגים כן לקבוע מזוזה. גם מסופר שרבינו תם לא קבע מזוזה כפי ההלכה בבית המדרש, אבל כשהוא היה מנמנם, הוא היה לא היה ישן טוב. או שהיו לו הפרעות, חלומות לא טובים. אז קבע מזוזה ויכול היה לנמנם יותר טוב. אבל זה דווקא מראה שהנה בית מדרש, כדי להיות ביטול תורה, אז אם יצטרכו לחזור הביתה, ולישון, ולחזור, ולאכול, ולחזור, זה ביטול תורה. אז לכן הקלו לאכול ולישון קצת בבית המדרש, כדי שאדם לא יתבטל. זה גם לא היה בית מדרש מהסוג שהיום של ישיבות, שלומדים בבית המדרש, 100 איש, 150 איש, זה כבר יהיה ממש לא נעים שפתאום התחילו אנשים לישון שם. זה בבית מדרש לאנשים בודדים יותר. ואז היו לומדים, או שעות שהיו באים ולומדים יותר. זה לא היה כל כך המוני, ולכן זה גם לא היה פגיעה בכבוד בית המדרש שמישהו קצת נרדם שם. היום, בבית המדרש שלנו זה פגיעה, וגם הכל בנו יותר, יותר קל. למשל היום, מישהו יבוא והתחיל לאכול בבית המדרש, זה לא מכובד. כי מה הבעיה ללכת לחדר אוכל לאכול? אם זה מישהו מאוד שקדן ואוכל מאוד בשקט ולא מלכלך ובאמת לומד תוך כדי, גם אז מלכתחילה נגיד הולך לחדר חדר ליד בית המדרש ושם תוכל ותנקה אחריך. אבל אם הוא יתעקש מצד הדין, אם זה אכן גורם לביטול תורה מותר לו לאכול, אם זה גורם לביטול תורה, אם לא יכול ללכת לחדר ליד אז אסור לו, כי הקל הוא רק בשעת הדחק. זה דעת רוב פוסקים. זה דבר שינה, הפנימיה כאן, שילך לנמנם שם, או אפילו הוא רוצה לנמנם, שילך לחדר ליד. זאת אומרת, זו היום, הקלו הרי רק בשעת הדחק. לכן היום לא מקילים. אבל נחזור, בכל זאת, בית מדרש, כן מקילים בשעת הדחק, לאכול ולישון קצת, ולכן נוהגים לקבוע שם מזוזה. כלומר, בגלל שלומדים. וממילא גם בתי הכנסת היום קובעים מזוזה. כי כל בית כנסת גם קובעים שיעורי תורה. וממילא, אז הוא נהיה קצת בית מדרש, ולכן קובעים היום בבתי כנסת מזוזות, כי גם הם קצת בתי מדרש. אבל כמובן, בלי ברכה. יש כאלה חושים, קביעת המזוזה בית הכנסת, זה הדבר הכי קדוש. לא. זה, קובעים. כדי לצאת ידי חובת, מיעוט הפוסקים. אבל כיוון שלרוב לא צריכים לקבוע, אז כמובן לא מברכים. עוד דין על חנויות. האם חנות צריכה מזוזה? שולחן ערוך, יורה דעה, ריש פי וו, סעיף י' א', כתב, פתחי חנויות שבשווקים פטורים ממזוזה. ונחלקו על איזה חנויות מדובר. לדעת התז, תורי זהב. כל החנויות פטורות. מדוע? כי החנות זה לא מקום של בית. זה לא מקום שאדם גר. אם יש לו מחסן ליד הבית, אז המחסן עוזר לבית דירתו. יכול להיות שישים שם סמיכות, דברי מאכל. אז זאת אומרת, זה עוזר לשימוש הביתי שלו. ולכן גם המחסן חייב במזוזה. אבל החנות היא לא בית בכלל. ולכן אין צורך שם במזוזה. ויש אומרים, שאיזה חנויות דובר? דובר על חנויות שהיו ביריד. שאנשים היו הולכים, פעם בשנה היו פותחים את הבקתה הזו, ועושים שבוע מחירות שם, וזהו. שבוע, שבועיים בשנה, לא יותר. אבל החנויות הרגילות שלנו, ששם כל הזמן יש לאדם סחורה, כל הזמן יש לו רכוש, אז כל הזמן הוא משתמש, זה כמו מחסן. זה גם ביתו. שם יש רכוש שלו. אותם החנויות, שהיו משמשים מהם רק פעם בשנה ביריד, או פעמיים, כל השנה הן היו ריקות. זה היה רק שימוש הרי. ולכן החנויות האלה פטורות. אבל חנות שיש בה ציוד כל השנה, גם ציוד, גם סחורה, זה כבר נחשב כמו מחסן, וחייבים במזוזה. וכך כתב הפרישה, פתחי תשובה. למעשה, לכאורה, על פי מה שאנחנו יודעים בכללי ההלכה, יש לקבוע אז מזוזה בחנויות, אבל בלי ברכה. ואתם יודעים, בעלי החנויות נורא רוצים לקבוע עם ברכה. ככה, רוצים לעשות טקס, קביעת מזוזה, ולברך, ולהתפלל שתהיה ברכה בחנות, שהעסקים יצליחו, ומתחננים, אפשר בכל זאת אולי לברך. והאמת היא שיש צד שיוכלו לברך. שאם היום נמצאים בחנויות הרבה זמן, וגם אוכלים שם. זה כבר נהיה קצת יותר כמו בית. אם זה רק סחורה ורק מוכרים, אז אנחנו בדילמה, וגם היו כאלה שאמרו, העיקר להלכה שצריכים לקבוע מזוזה בחנות, ואז מי שמתעקש, יש לו על מה לסמוך לברך. אבל אם גם אוכלים שם, כדי שאם נגיד מפעם פעם אוכלים שם הצהריים, אומרים סנדוויץ', אבל אוכלים משהו. אז כבר אפשר לומר שיקבעו מזוזה עם ברכה. כן.
אז מסעדה ברור שזה עם ברכה.
כן. נכון. נכון. ואם שם הוא גם לפעמים ישן, אז אין מה לדבר. ממש נהיה כבר כמו בית. אני גם כתבתי את זה ככה. אם המוכרים רגילים לאכול למשך היום בחנות, רשאים לברך על קביעת מזוזה. אמרתי רשאים, כלומר, שאם אדם בא שואל, אז יכול להיות שיגידו לו, למאדרין, מספק אל תברך. אבל אם הוא רוצה, יש לו, הוא רשאי. אם הוא גם קצת ישן שם, בצהריים, אז עוד יותר קל. יכול בוודאי לקבוע עם מזוזה. ומכאן לצורת הקביעת המזוזה. אתם שמתם לב, לפעמים רואים מזוזה עומדת ישר, ולפעמים רואים מזוזה באלכסון. מה השורש של העניין? הגמרא במסכת מנחות דף למד ג' עמוד א' אומרת שהמזוזה צריכה להיות ישרה ולא כמו נגר, ואם היא כמו נגר היא פסולה. מה זה כמו נגר? הרש"י והרמב״ם ורוב הפוסקים אומרים היא צריכה להיות זקופה, ואם היא מאוזנת, כלומר היא צריכה להיות בקו אנכי, ואם היא מאוזנת אז היא פסולה. נגר זה כמו בריח שהיו איתו סוגרים את הדלת, אז הוא הולך בצורה מאוזנת, אז היא פסולה. וככה דת רוב פוסקים, וכך פסק השולחן ערוך, ויש פי וו סי וו, שהמזוזה צריכה להיות זקופה, וכך נוהגים ספרדים, כדעת רוב פוסקים. אבל רבנו תם, הוא אומר שהפוך, דווקא צריכה להיות שטוחה ולא עומדת, ואם היא עומדת פסולה. והיו רבים שנהגו באשכנז וגם במרוקו לחוש לדעת רבנו תם. ואז מה היו עושים? שמים את המזוזה באלכסון. אמנם זה לא למהדרין לאף דעה, אבל זה גם לא פסול לאף דעה. כי יהיה פסול לרבנו תם רק אם זה זקוף. אם זה כבר באלכסון, זה כבר לא זקוף. אז זה כבר לא פסול. אז ככה נהגו, אמרנו, גם באשכנז וגם במרוקו. זה המנהג. אז כל משפחה תמשיך לפי המנהג שלה. אמנם, אם אין ברירה, אז יותר להלכה שהמזוזה תהיה זקופה. מה הכוונה אין ברירה? לפעמים המזוזה, מזוזת הדלת, היא מאוד צרה. אז אין ברירה. או לשים אותה זקופה, או רוצים, כלומר, לשים אותה זקופה, אם ירצו, באמת יעשו אותה כמין נגר, יתקעו אותה פנימה. אז זה כמובן יהיה פסול לדעת רוב הפוסקים. ולכן, כאשר יש קושי, תקיעו את המזוזה בעמידה. כאשר הנוהגים לעשות אותה באלכסון, איך עושים? עושים את הראש שלה כלפי פנים, החדר, והצד התחתי שלה כלפי חוץ. ככה צורת האלכסון. עוד צריכים לומר פה, שאם אדם שם את המזוזה הפוך, גם לא יצא ידי חובה. כלומר, זה צריך להיות לפי צורת השורות. וכשאנחנו עוטפים את זה בניילון, אמרתי לא לעטוף את זה יותר מדי עטיפות, יש עוד סיבה. כי רוצים לראות את השין דלת יוד. על ידי שרואים את השין דלת יוד, אז גם יודעים את הצורה של המזוזה, אם היא עומדת למעלה או הפוכה. כי השין דלת יוד הוא כלפי מעלה, הוא יותר לצד העליון. אז אם רואים את השין דלת יוד, אז יודעים, כלומר, בערך בתחילת השליש העליון של המזוזה, אפילו, אז יודעים שהמזוזה מונחת טוב, אבל זה צריכים לשים לב כששמים את המזוזה שהיא תהיה כמו שהיא. כן.
אם שמו את המזוזה באלכסון ורוצים לשנות את זה למצב זקוף,
אפשר. מי שככה המנהג שלו, אפשר.
זה צריך לשנות או להשאיר
כך? זה לא פסול, לכולי עלמא זה לא פסול, אבל באופן טבעי אדם שהמנהג שלו שיהיה זקוף, למה שלא יהיה זקוף? מה, הוא רוצה לחשוש גם כמו מנהג אשכנז ומרוקו לדעת הרבנו תם? כי ככה רער בכל המקומות. אני לא יודע אם צריך בשביל זה להתאמץ, אבל הרי הוא צריך לבדוק את המזוזה כל כמה שנים, כשיבדוק את זה, ישים את זה בצורה שלפי המנהג המשפחה שלו. תראה, יכול להיות שגם כשאנחנו אומרים מנהג מרוקו, יכול להיות שעוד מקומות. אנחנו לא הלכנו לבדוק את זה בכל מקום ומקום. זה ברור שרוב הספרדים נהגו שהמזוזה תהיה זקופה. זה ברור. אבל יכול להיות שיש עוד משפחות שנהגו כך. ואז אפשר להמשיך עם מנהג המשפחה. עוד דין. אורח. אולי נקדים לפניכם. אדם עבר דירה, עדיין אין לו מספיק מזוזות. יש לו 3 מזוזות. בחדר יש לו בית 5 חדרים. מה יעשה? אז יש אומרים שאסור לאדם לישון בחדר שאין בו מזוזה. תתרו פוסקים שאם הוא אנוס, ניסה להשיג מזוזות, תלפיין לכל מי שיכול, ולא יצא להשיג מזוזות. אז בשעת הדחק יכול לגור בינתיים בחדר כזה. יש אומרים לא, לא יכול לגור בחדר בלי מזוזה. אולי אונס, שאין ברירה, אז יכול, אבל שלא יגור. אז אם יש אדם שלוש מזוזות, אז מה יעשה? יקבע את זה בחדר שהוא ישן, בחדר שהוא אוכל, ובפתח הבית, כדי שלפחות איפה שהוא חי, יהיה מזוזה. וכמובן יתאמץ בכל כוחו להשיג מיד את המזוזות לבית שלו. עכשיו, מה הדין אורח? והאורח נתנו לו דירה או קרובים שלו, והם לא שומרים מצוות, או שהם שומרים בעוד בצורה חלשה, ושמו מזוזות כאלה קטנות, שאנחנו אומרים 80% המזוזה פסולה, 90% המזוזות האלה פסולות, ואולי אפילו לא בדק את זה 50 שנה. בקיצור, האורח יכול לישון בחדר הזה שהמזוזה שם, או אין מזוזה, כי הוא אומר, מה יש לי בפתח של הבית? בפתח של הדירה יש לי מזוזה, לא צריך כל חדר. או שהוא באמת בכלל עושה מזוזות. האם מותר לו? או אפילו זו דירה של אינו יהודי. והוא מתארח שם. הוא יכול להתארח בדירה בחדר שאין בו מזוזה? התשובה היא כן, על האורח אין חובת מזוזה. החובה היא על בעל הבית, לא על האורח. כי על מזוזות ביתך, זה לא בית שלך. ולכן לאורח אין עליו חובה. יש עליו מצווה לעודד את הקרובים שלו והחברים שלו לשים מזוזות. האדר, זכרונו לברכה, הוא מספר שהוא כותב קצת זיכרונות. הוא אומר, הוא היה הרבה פעמים הולך עם מזוזות. שהיה, הוא יודע שיש כל מיני מקומות שהמזוזות לא קשרות או לא מתוקן. וככה כל מקום היה מעורר, היה כזה, מעורר אנשים לקיום מצוות. אז הוא היה מחזר אחרי מצוות. נגיד הוא אהב לענות אמן על ברכות השחר. והוא מבקש לשמוע עוד ברכות השחר ועוד כדי לזכות בעוד עניית אמן. גם אז מזוזות, הוא אומר, בדרך כלל היו משלמים לו. אבל גם אומר, אם לא שילמו, הייתי מוכל. כלל שקיימו את המצווה של המזוזה. אז יכול אדם שהוא מתארח, הוא יודע שהמארח יסכים לשים מזוזה וישמח אפילו בזה, אז עד רבה שיביא מזוזה. אבל אין עליו אישית, כיוון חובה אישית. יש אולי מצווה לעודד אחרים לקיים מצוות, אבל אין עליו חובה, הוא יכול לישון שם, למרות שאין שם מזוזה. אם הוא סוחר בית, אז אם זה בחוץ לארץ, אז 30 יום שהוא סוחר בית, הוא פטור במזוזה. אם עד 30 יום. יותר מ-30 יום, חייב במזוזה. הוא בארץ ישראל, סוחר בית, אפילו יום אחד, חייב במזוזה. מדוע? כדי לעודד אותו לקבוע את עצמו בארץ ישראל, וגם, בארץ ישראל אנחנו, זה הבית שלנו. אז אפילו שאדם יום אחד, זה כבר ביתו. אם האדם בבית מלון, אז שוב, האם הוא צריך שתהיה לו מזוזה שם? בית מלון זה קצת יותר מאורח, כי הוא משלם. אולי זה קצת כמו סוחר. אז ככלל אנחנו אומרים שהגר בפונדק פטור ממזוזה 30 יום. אפילו בארץ ישראל יהיה פטור 30 יום. אבל אם הוא שם יותר מ-30 יום, כבר יהיה חייב. ויש אומרים שאפילו בבית מלון, אם הוא יותר מ-30 יום, הוא פטור. ומדוע? כי זה לא סוחר. סוחר יכול לעשות בחדר שלו מה שהוא רוצה, להזיז שולחנות, להחליף את השולחן. ואילו העורך מלון, הוא לא יכול לשנות יותר מדי דברים בחדר. גם הנוהג הוא שנכנסים כולם לחדר לטפל בו. כלומר, הוא קצת יותר ברשותו של, הוא צריך להתנהג לפי בעל בית המלון. אז אם בעל בית המלון הוא יהודי, הוא חייב במזוזה. אבל העורך, יש אומרים, אפילו אם יותר מ-30 יום, לא חייב. אבל למעשה, אם הוא יותר מ-30 יום, בבית מלון הוא חייב במזוזה. פחות מ-30 יום פטור. סוחר בארץ ישראל, גם פחות מ-30 יום חייב. אורח, אמרנו, הוא פטור במזוזה, מפני שזה לא הבית שלו. נסיים.